אנחנו עסקנו במשבר במקום של יואב בן צרויה בתוך הצוואה של דוד המלך. דוד המלך מדבר על יואב בצורה מאוד קשה. נמצאים בפרק ב', כדי שפסוקים לפניכם, פרק ב', פסוק ה', וגם אתה ידעת את השעש על יואב בן צרויה, שעשה לשני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר ולמסע בן יתר ויהרגם, ויעש דמי מלחמה בשלום, וניתן דמי מלחמה בחברתו אשר מותנה ונעלה אותי ברגליו, ועשית כחוכמתך ולא תורה צבאתו בשלום שאול. ויש כאן שתי האשמות חריפות, הריגת שני שרי צבאות ישראל, אבנר בן נר, שר צבא שאול, שבה ראינו פעם שעברה בהרחבת הפרשה הזאת, שהוא בא לקרב את כל ישראל אל דוד המלך, והוא בא מתוך מטרת שלום, והיה יכול ליצור סמכות דודית בתורה של שלום, תורה מלמת, והנה יואב בן צרויה בא והורס הכל, והוא בעצם ברצח של אבנר, גורם למתח התמידי בין שבטי יוסף לבין שבטי יהודה, שבעצם בסופו של דבר נראה כאילו דוד חלילה היה שותף לזה. נמצא בן יתר, שר צבא אבשלום, הוא מינה אותו דוד אחרי מרד אבשלום להיות שר צבאו, והורג אותו יואב. ראינו פעם שעברה שיש כאן עוד נקודה אחת אשר עשה לי יואב בן צרויה, שיש כאן את החשיפה של המכתב ששלח ליואב כדי שיהרוג את אוריה החיתי, נראה עוד משהו על זה. וכל זה גם ראינו שלא רק זהו מואשם, אלא מואשם שעשה את זה בגלוי ובגאווה. נעשה דמי מלחמה בחגורתו אשר במותנה, ועלה אשר ברגליו, וכאילו עושה את זה באיזה... כאילו זה מעשה חשוב, מעשה גדול, בעצם זה מעשה נורא. ואת הרצח הזה הוא מתפאר בו, שזה דבר נורא שעושה נוסף יואב. וכאן הוא מצווה שלמה להרוג אותו. שאלנו, קודם כל שאלנו, מה פתאום, מה נפשך עם יואב, יש לו דין מוות, אז שירוג אותו דוד. ואם הוא לא ראוי להיות שר צבא ישראל, כבר רק שני שרי צבאות ישראל, אז למה דוד ממשיך ל... כל תקופת דוד, יואב הוא שר הצבא. משהו שקשה להבין אותו. עכשיו הוא מנסה, הוא רוצה לבקש משלמה להרוג אותו, כשבעצם הוא עצמו לא רק שלא הרג אותו, לא שפט אותו, אלא הוא גם השאיר אותו על מינויו. למה הוא רוצה ששלמה יעשה את זה? ראינו, קצר קצר, ראינו שיואב עמד לפני בית הדין, יצא זכאי, או לפחות לא יצא חייב, והרגה שני שרי צבאות ישראל. אז נר בנר, הוא בעצם יואב הוא גואל אדם של אחיו עשהאל, המסע ביתר, הם עוד המלכות. ולכן לכאורה יוצא זכאי מהדין הזה. ראינו מצד אחד את הדמות השלילית של יואב, שמואשם ברצח, שמואשם שעשית בגאווה. מצד שני ראינו שזה בית, בית של יואב הוא בית של חסד, של מערך חוכים, של בית של פתוח כמדבר. ראינו שבצבאו של יואב אין לא גזל ולא עריות, מה שיש בכל הצבאות האחרים, קדושת צבאו של יואב. איך מסבירים את האישיות המוכרת? עוד פעם, קטונו לעזור, אני קצת אתבונן בדמות הזאת, של יואב בן צרויה, ולא באמת נשפט כל כך בחומרה. אבל לפי כן אני רוצה להראות סוגיה אחת שהתחצה לי אז דווקא השנה, בתוך דיון אחר, אבל התחצה השנה, וסוגיה שבו לשנות אותו. בואו נראה משהו כמו תחום בחלק הישן. יש משנה מסכת מכות, והזכרת אותה בעצם. אולי לפני כן, אולי לפני כן. בסדר. המשנה מסכת מכות, דף אחד, האדם שהוא רוצח בשגגה ונס אל עיר המקלט, ואינו יוצא. עיר מקלט זה כלא ללא חופשות. אינו יוצא לא לעדות מצווה, ולא לעדות ממון, ולא לעדות נפשות. שום תנאי שבעולם. לא יוצא. נקודה. לא לדעות מצווה, אם צריך, כמו להציל במון מיד מישהו, לא לדעות בית דין, באים אליו אם רוצים. הוא לא יכול לצאת. אין עוצר יציאות, יש ביקורת. לא עושים, אין, לא יוצאים אחר. ואפילו ישראל צריכים לו. יש צורך לאומי. לא יוצא. ואפילו שם צבא ישראל כיואב בן צרויה. אינו יוצא משם לעולם. שרימה אשר נס שמה, שם תהיה דירתו, שם תהיה מיטתו, שם תהיה קבורתו. מה שחסת עליהם מקלט, בתור רוצח משגע, לא יצאת משם לשום דבר, אפילו אתה איש שכל איש ישראל צריכים לו, אפילו אתה שר צבא ישראל. עכשיו, אם יואב בן צרויה היה דמות מוקצה כזה, אחרי צבא דוד, לא הייתה המשנה מזכירה אותו, כמעט דמות חיובית. אני רוצה להגיד לך, אפילו אדם חשוב, אפילו אדם מצרח לישראל, אפילו אדם שישראל צריכים, אפילו שר צבא ישראל, גם הוא לא יוצא מעיר המקלט, פירוש הדבר שאפילו זה אדם כל כך כל כך חשוב, כמו יואב בן צרויה, שהוא הכי חשוב שיכול להיות, לא יוצא מעיר המקלט נקודה. פירוש הדבר, שגם אחרי צבא דוד, וגם אחרי ביצועה של צבא דוד, נשאר יואב כדמות של שר צבא ישראל. לא התקלקל הדמותו. אחאב מלך בכיפה כתוב רק בהקשר שדנים באחאב. הוא לא דוגמה של דבר. עכשיו משנה, אני לא אומר שזה לא בית ישראל. אבל אני אומר שמשנה הזכרת אותו כדמות, היה עוד דמויות שאיש ישראל צריכים לו, היה אפשר להזכיר את דוד. היה אפשר להזכיר את דמר, יש מלא דוגמאות שישראל צריכים להם.
אבל לא יפה להביא דוגמה של רוצח משגע שהולך לעיר מקלט, להביא דוגמה של מישהו צדיק, של דוד או משהו כזה. אז הביאו דוגמה
של רוצח בשגגה. העלית את יואב כמה קומות, לא צריך להרוג אותו. לא, אני מסכים מה שאתה אומרת. לקחו דוגמה של רוצח בשגגה, ועדיין לקחו דוגמה, אמרו איש ישראל, עלו במדרגות, לא יוצא לעדות, לא מצווה לעדות ממון, לא לעדות נפשות. אפילו ישראל צריכים לו, אפילו שר צבא ישראל. זאת אומרת, לקחו דוגמה שיש לה משמעות חיובית, או אפילו לא רוצח, כמו שמאשים אותו כאן, ואז ידבר מלחמה, הגמרות ראש המותנה, ראש ברגלה, ופוך אותו לרוצח סופר. בדורות ישראל, ולא סתם זה קורה, תכף נדבר על זה, לא נשאר כדמות שלילית. הוא נהלש. על מה שעשה. אבל לא לשקד מוצלים. השנה התגלה לי עוד משהו. משהו בזה, בארצי זווית הלכתי, אבל זה מאוד מעניין. נפיע בלחוץ פרקת המסים, בזכות שאלה של שחת. תראה, מה, בזכות השאלה שלך. אז עכשיו אחרי, אם זה נדרשתי לחזור על ההלכה הזאת, אז יש שם בהלכה, פתאום נזכר, ראיתי שאנחנו עוסקים בדמותו של יואב, והנה ברוך השם, סימן גרש י"ח, ברכות הראייה, ראייה על ניסים. אז יש שם ניסים של כל ישראל, מי שרואה מעברות הירדן, שרואה את רואה את ים סוף, זה ניסים כלל ישראל. ויש ניסים שנעשו לאדם פרטי. על נס אדם מסוים, אומרת ההלכה, על נס אדם מסוים כי יואב בן צרויה וחבריו. על נס שהאדם שהתקדש בשם שמיים, כגון דניאל וחבריו, מברך. לפי כך הרואה גוב הרעיון של דניאל, וכבשה נס של חיה משל ועזריה, מברך שעשה נס הצדיקי במקום הזה. אני לא יודע מה אפשר לראות שעשה יואב בן צרויה. לא כתוב כאן. מה זה?
גם אם
המשנה הזכיר
את
צר...
את
יואב
בן צרויה בתור מישהו האחרון שכאילו הייתי חושב שיסור לו לצאת משם, יכול להיות שיזכיר את זה פשוט בגלל שהוא היה האדם הכי חשוב שהיו צריכים אותו. למרות שהוא כאילו יש לו הכי הרבה ידע והכי הרבה כוח.
זה מה שאני אומר, האדם הכי חשוב שצריכים אותו.
כן, אבל לא יודע אם בגלל שכאילו...
שהוא צדיק.
גם כן, אבל שהוא צדיק.
אם עוד פעם, אני חושב שהסדר של המשנה לא אמרתי שהוא צדיק. אני לא אמרתי את זה. אמרתי שהוא חיובי. אז אני חושב שהדוגמה להגיד שאדם שאפילו ישראל צריכים לו, אפילו שר צבא ישראל, מכל שרי צבאות ישראל שהיו בדורות ישראל, הוא היחיד שנזכר, למה לא אמרו אפילו בני הבן ידה? הוא שר צבא ישראל. מה זה התנועה הזאת? מי שמע עליו? שר צבא ישראל. גם שר צבא ישראל, גם כשהוא לא יצא למלחמות הוא חשוב. שר הביטחון. מספר 2 או 3 במה הבאה בהנהגה. זה שר החוץ לכם, זה
חשוב. הוא לא היה
פיר מקלט. מה? איש כל ישראל זוכים לו.
הוא לא היה
פיר
מקלט,
אבל. מה?
הוא
היה
בין
עיניים. וגם יואב לא היה. הוא היה
מגיע.
מה? אם אתה חושב דרוש. כלומר, במשנה רואים שזה חשוב. איך חזרת? אנחנו חוזרות שלנו לאחות. הלכנו בסעיף זין. עכשיו מה כתוב שם? שנס אדם מסוים, כאוב בן צרויה, צריכים לברך. אז אם מדובר על חיים של אבן זריה, אז הוא היה גובה ראיות. מה נשאר מגובה ראיות, איך אפשר לראות גובה ראיות, אני לא יודע, זה יכול להיות שקצת קשה לראות איך ימסנו אותם. אבל תראו מה שכתובים בהלכה. אומר המשנה ברורה, מה?
איזה נסע
לראות? טוב, גם זו שאלה. הרבה מלחמות, כמובן הצלחה מלחמות ישראל, כי אני כל מיני... אתה צודק, שאני באמת לא יודע להסביר, לא על איזה נס מדברים, זה ירושלמי. ההגמרה הזו, ההלכה הזאת, זה מועתק מירושלמי.
אבל זה כתוב על מקום דווקא?
המקום.
או כתוב על נס בהתחלה?
אז איפה אתה, איך אתה רואה נס אחרי שיואב נפטר? נהרג שם.
זהו, אז...
איזה, ההלכה היא נכתבה הרבה אחרות.
כאילו הוא בעצמו, שהוא היה יכול לברך.
לא, לא. שחל לא כותב הלכות לאב בן צרויה. זה הלכות לנו. על נס אדם מסוים, אומר יקב בן צרויה, אומר המשנה ברורה, עוד קף ג' שהיה מפורסם בכל ישראל לראש ולשלטון. טוב בר היטב, כי יואב, ואין אתה כיוצא בו. לא משהו שפוגשים על כל בן אדם. אמרו לך דן בזה. ואתה ירושלמי, אני לא מבין כאן כל דיון הלכתי. אבל אתה תראה לפחות השעות המודגשות שם. ואפשר דמיין דווקא דומה דיואב, שיצא טבעו בכל העולם? באמת משמע גם כן אחרי פשוט דבר ירושלמי, מדנקת אדם בסוג גון יואב, הלב שכנס בשמיים, גון דניאל. דניאל, זה מצד הנס שקרה לה, ויואב מצד הצבא שהוא היה שר הצבא. נדלג על האמצע השורות המודגשות, אלא על כוח כל שלא יצא טבעו בכל ישראל, כמו יואב, שאמר בו, ויהי דוד עושה משפט לצדקה, ויואב על הצבא, אין מבחים עליו. הוא אומר, היו הרבה אנשים מפורסמים בעולם שעשו להם נסים, מה מבחים עליהם? אבל יואב בן צרויה שהיה, יצא טבעו בכל ישראל, זה דוגמה אדם שמבחים עליו. ובהמשך, וכתב את הרץ, ואפשר דשן יואב שהלך בשליחות של כל ישראל. זה כתוב חיובי, נכון? הלכו כל ישראל. והרי הוא כמו שירה לכל ישראל, עד כאן לשונו. ואדם כזה אין מצוי בדורות האלו. כאן מפוזרים כל העולם. זה להתחדש. זאת אומרת, אם היה נשאר, אם אתה נשאר את דמותו של יואב בן צרויה, כאיזושהי דמות של איזה רוצח. עושה הצבא מתפרע. אז לכאורה זה לא היה, לא מביאים אותו כדוגמות לא הלכה. בטח לא בסופרמטיבים האלה, שכל מיני שבחים כאלה שאומרים עליו. כאן אני מדברים על יואב, אחרי, כי אנחנו מדברים עכשיו אחרי הצבא ואחרי מימושה. עדיין יואב בן צרויה הוא שר צבא ישראל.
מברכים עליו שעשו נס לצדיקים.
כן. אז התלבטתי. זה כתוב על, נכון, זה כתוב על כל ההלכה הזאת. צריך לראות אותו, אני לא אספקתי להספיק, אני רוצה לראות ירושלים כמו שצריך, בעיון שם, אתה פרש שם. תגמר בירושלים. אבל זה באמת, זה סוגיה שלכאורה כתוב כאן התייחסות יואב בן צרויה, למרות צבא דוד, ואחרי מימושה של צבא דוד, כדי משהו, יש שם סוף חיובי. לא שלילי. צריך להסביר את זה. במימוש, זה נמצא בסוף פרק ב', כתוב שם בפרק ב', בפסוק כ"ח. לשמוע בעד יואב, כי יואב נטע אחרי אדוניה, ואחרי אבשלום לא נטע. וינס יואב אל אוהל השם, ויחזק בגרונות המזבח. ויוגד למלך שלמה, כי נס יואב אל אוהל השם, ונטע למזבח, וישכח שלמה בנייהו בנייה לאמור, לך פגב. ויבוא בנייהו אל אוהל השם, ויאמר אליו, כה אמר המלך, צא. ויאמר לו, כפה אמות. היה שב בניהו את המלך, דבר למור, כל דיבר יועד וכוון אני. אמר לו המלך הסק אשר דיבר ופגבו וכברתו ועשירות את מלך למה אשר שפך רב מעליי ומעל בית אבי. השיב השם את דמו על ראשו אשר פגע בשני אנשים צדיקים הטובים ממנו והרגים בחרב ואבי דוד לא ידע את אבנר בן נר שר צבא ישראל ואת המסע בן נצר שר צבא יהודה ושבו דמיהם בראש יואב ראש זרעו לעולם ואת דוד וזרעו לבטו לחיסו יהיה שלום עד עולם ועם השם. היה על בנייהו בלעדיו ויפגע בו וימיתהו ויקבר בביתו במדבר. ותן המלך את בנייהו בלעדיו תחתיו על הצבא ותדעו ככה נתן למלך ככה תחת עם אותנו, זה משהו אחר. כמה שאלות, קודם כל באמת צריך להסביר לפסוק הראשון. משמע בעד יואב, כי יואב נטע אחרי אדוניה ואחרי אבשלום לא נטע. מה זה קשור? יואב נהרג לא על אדוניה ולא על אבשלום. השמועה באה עד יואב.
ומה היא השמועה?
השמועה, כנראה שיש צבא. הצבא הייתה השמועה. עכשיו רוצים להרוג אותו. והוא נטע אחרי אדוניה, ואחרי אבשלום לא נטע. אומרת, מה רוצים להגיד לפסוק הזה? שמע כאילו, אחרי אדוניה הוא נטע ואז הוא מורד למלכות. אחרי אבשלום לא נטע. מגיע לו פרס. מה זה אחרי אדוניה שאתה לא נטע? אם לא רוצים להגיד לנו שאולי כן נטע קצת, לא נטע, מה קורה? הוא נטע אחרי אדוניה ואחרי אבשלום לא נטע. מכל מי שלא הלך אחרי אבשלום מגיע לו פרס ישראל? הוא לא הלך אחרי אבשלום, ברור שהוא אסור ללכת אחרי אבשלום, שהוא יכול לזה מלכות. זה שאחרי אדוניה זה הנורא. אבל גם שתי הפרשיות האלה, לא אדוניה ולא אבשלום, לא קשורות לסוגיה. כי לא על זה הוא הולך למות. הוא לא משלם במחיר על זה, זה לא קשור. מה רוצים להגיד בסיפור הזה? ממש פסוק קשה. עוד דבר שהוא עושה, וגם זה לא כך מובן, והיה נוס יואב אל אוהל השם להחזק בקרנות המזבח. מה הוא חשב שזה יעשה לו? למה אחיזה בקרנות המזבח? זאת אומרת, מה הוא מרוויח מזה? מילא נגיד היה בוח לירי בקלט. אז אני אתכוון. מה זה אחיזה בקרנות המזבח? ממש מאוד שני. והוא אומר, מבקש לנו בניה לצאת, ואומר לו, אני אמות פה. ואז הוא נחשב שם ושם. בעצם הכי זה מה שקורה לו. ואז חוזר שלמה, בעצם מה שאמר לו אבא שלו. ויהיה בניהו בן יהודה, ויפגע בו לביתו, ויבקר בביתו במדבר. מה זה, היינו משהו על המדבר פעם שעברה, בחסד של יואב, ויש משהו נוסף פה. אז הגמרא, אני רוצה לצלכם עוד איפה, דנה בסוגיה הזאת. אמר רב יהודה אמריו, שתי טעויות טעה יואב באותה שעה. לכתיב, וינס יואב אלוהי לשם, ויחזק בקרנות המזבח. טעה שאינו קולט אל הגגו, והוא תפס בקרנותיו. טעה שאינו קולט אל המזבח בית עולמי, והוא תפס מזבח לשילו. אביי אומר, בהנה מביטתה, טעה שאינו קולט אל הכהן עבודה בידו, והוא זר. אז הוא טעה כמה טעות. א', הוא טעה שהוא תפס בקרנות המזבח, וצריך לתפוס בגג המזבח, כמובן צריך לשבת על המזבח. לתפוס במזבח. לא, הקרנות לא עוזרות כלום. ב', הוא טעה שזה רק מזבח של שילה, זה לא קשור, שם שם בכלל שום דבר לא קולט. וג', דווקא כהן עבודה בידו, בכלל יואב הוא זר. זה לא חייב דומה. מסיים את הגמרא.
היה לנו מותר להיכנס לשם?
שאלה איפה המזבח היה? מזבח של שילה, מותר להיכנס, כן. אמר יש להקיש, שלוש טעויות עתיד שרו של רומי לטעות. נכתיב, מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבוצרה. טועה שאינה קולטת אל הבוצרה, אל הבצר והוא גולה לבוצרה. טועה שאינה קולטת אל השוגג והוא מזיל. טועה שאינה קולטת אל אדם והוא מלאך. אז יש כאן משהו שהוא ישר מעורר במחשבה. יש לנו שלוש טעויות שטעה יואב. הוא טעה בגג המזבח, המזבח של שילה, שהוא תפס במקום עבודה בידו. והוא שלוש טעויות, שרו של רומי לטעות. שגם שרו של רומי, שהוא מלאך, שהוא מלאך שעובדה של האום הארומי, גם הוא עתיד לברוח לעיר מקלט, יש מה בצר. אבל הוא מתבלבל, הוא בורח לבוצרה, לא לבצר. והוא טועה שהוא חושב שגם כשהוא רוצח במזיד, תופס עיר מקלט ולא נכון, רק שובל. והוא טועה שזה גם מלאכים, לא? רק בני אדם. מה רצו חז"ל בהצמדה של שני הדברים האלה? הצמידו את יואב בן צרויה לשרו של רומי. שרו של עשר, שרו של רומי, כן. מה זה? כאילו, איזה השוואה נוראית. שרו של רומי זה מחריבת ביתנו, וזאת זה ודאי אומה מגונה ורעה ושלילית. מה עושה ההצמדה הזאת פה ליואב בן צרויה? יכולים לרוץ את זה, יושבים את זה ביחד. רש"י מזכיר את הפסוק, תא יואב, בדרשה דמי מזבחי תיקחנו למות, ולא מעל מזבחי. טוב, זה פחות סוגיה שלנו. אבל זה באמת עובד אותו שם. אני רוצה לומר עוד הערה אחת. למה הוא טעה? יואב ראש הסנהדרין. לא בכלל הוא טועה. שלוש טעויות. תפס את מקום את המזבח, טעה שהוא לכהן, הרמב"ם פסק את שלושת ההלכה. ודווקא שהוא בית עולמים, אז אמרו, אז הוא טעה בזה. מה מקור הטעות שלו? מה שצריך להסביר? יואב לא טועה בטעות, לא בטעות טועה, זאת אומרת, טעות זה משמעותי. אני רוצה לדבר את זה דרך הגמרא הבאה, גם אני עושה את זה בפרשה הזאת, והיא מביאה את הפסוק שאמרנו שהוא קשה, שהוא טעה אחרי אדוניה ואחרי ראשון לא נטע. אלא הוא גברא מורד במלכות אבי, הכתיב בשמועה הבאה עד יואב, כי יואב נטע אחרי אדוניה ואחרי ראשון לא נטע. זהו, מה זה אחרי ראשון לא נטע? מה היא לא נטעה? אז הוא אומר, צריך להגיד שהוא לא נטע, אף אחד לא נטע, במקום שדוד לא נטע. אמר רב יהודה שביקש לנטות ולא נטע. זאת אומרת, כשמרד אבשלום באביו, התלבט יואב במי לתמוך. רצה לנטות ולא נטע. התלבט, מה לעשות במקרה הזה? לא היה לו ברור שהוא הולך אחרי דוד. והפעם שלנו שלפני כן היה אפשר לראות את זה. זאת אומרת, אפשר להגיד שהוא חלוק על דוד בהנהגה הרוחנית שלו. ביקש לנטות ולא נטע. מה הייתה ולא נטע? אז למה לא נטע בסוף אחרי אבשלום? אמר רב אלעזר, עדיין לחלוחית של דוד קיימת. אז תראו את רש"י. כשמרד בדוד אביו, מה היא לא נטע? כלומר, מה לנו להזכיר כאן, כי מה לו לראה שלא נטע אחרי אבשלום, מכאן נטע? אני מגיד לך כדור שביקש לנטות. גם אחרי אבשלום, אלא שלא גמר מחשבתו, ושעדיין לחלוחית גבורתו של דוד קיימת. אבל עכשיו שהיא הזכה, יצא מדרכו, ונטע אחרי אדוניה. בפרשת אבשלום רואה יואב עדיין את כוחו של דוד, רואה לחלוחית גבורתו של דוד קיימת. אומר, כל עוד דוד בגבורתו הוא קיים, הוא יכול, הוא הולך אחריו. ברגע שהוא רואה שדוד נחלש, והמלך דוד, לקח תורת השבת, בא בימים, וחסו בבגדים ולחמו, רואה שכבר כולו הוא בחלל, אז הוא אחרי אדוניה כן נוטה. זאת אומרת, כל עוד הוא חושב שדוד חזק, לחלוחיתו של דוד קיימת, אז הוא הולך אחרי דוד. מה שהוא רואה שדוד נחלש, הוא הולך אחרי אדוניה. כבר ממשיכה, לא אפשר את זה אפשרות אחת, אפשרות שנייה, רב יוסי בר חנינא אמר, עדיין הצטגניני של דוד קיימי. מה הצטגניני של דוד? אומר רש"י, בעלי אגרופים שלו, שהאדם הוא נלחם, יוצא ובא על פיהם, הצטגננו את זה כל השעת השעון ראשון מזלות וחוזים וכוכבים, הלך כאן שאולי דוד יסמך עליהם. הוא אומר, באמת, השעון הצטגנים זה לא כמו השעון בדרך כלל, אלא כאן בעלי אגרופים של דוד. יש לזה אסיפת רשימת בריונים של דוד המלך, שולחים איתו לכל דבר, איתם הולך, ועדיין קיימים. דבר יהודה מרב, 400 ילדים היו לדוד, כולם מאיפה תואר, לא כל השעדים שלו כולם, כן? הכוונה שהם היו בצבא שלו, מגדלי בלוריות היו, בלורית היו, והולכים בראש גייסות היו, והן הן בעלי אגרופים של דוד. שחוק. מתלבט, אבשלום, אחרים ללכת, אבל תשמע, עדיין לחלוכיתו של דוד קיימת, כמובן עדיין גבורתו האישית קיימת, או החברה הסיירת שלו עדיין קיימים, 400 בעלי אגרופים, מתנסק איתם. אני חושב שיש כאן משהו שהוא מאוד משמעותי בבחירות שעושה יואב ובהחלטות שלו. ואולי יותר מזה, יותר חשוב מזה, בתפיסה שלו את המשמעות של כוח מלכות. יואב בן צרויה מתלבט ללכת אחרי אבשלום אחרי דוד. זאת אומרת, הנאמנות שלו לדוד מוטלת בספק, זה ודאי הרבה אחרי הרג אבנר שכבר אמר לו דוד מה שאמר לו. כלומר, הוא יודע שיש בדוד בליבו עליו, אז הוא התלבט על אבשלום, דווקא היה יכול להיות פתרון טוב מבחינתו. הוא הולך אחרי אבשלום והוא מחזק את אבשלום מאוד. למה הוא לא הולך? כי עדיין בעלי אגרופים של דוד קיימים. אז מה זה המושג מלכות אצל יואב בן צרויה? זאת אומרת, בשאלת שלטון הכוח, היכולת של דוד לשלוט, היכולת של דוד להוציא לפועל, ויכולת הכוח של דוד. יואב בן צרויה מקבל את ההחלטה ללכת אחרי דוד, לא בגלל רוחו של דוד, לא בגלל פרקי התהילים שלו, לא בגלל חצות לילה קומות אחת שפתית ככה. וזה אין לאבשלום. הוא הולך אחרי דוד מסיבה שדוד יכול, עדיין יכול לשלוט. הוא מעריך בערכה מודיעינית צבאית שדוד ינצח. בקרב אצל אבשלום. אצל אדוניה, הוא רואה שכבר דוד חלש. אז הוא על דוד לא ינצח. ויואב הולך לנצח. עם הכוח. במקום של, 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 אפילו, אפילו אחרי כל שנות הנעימות לדוד, הוא עדיין לא אמרתי אינטרס שלו. אבל הוא חושב שזה אינטרס של ישראל. שהכוח חזק ינצח. חזק ינצח את המלכות טוב שלטו. שהכוח היא בידיים של איש חזק. אז לא ימלכות אם זה רק כוח בידיים של איש חלש. אז הוא מתנהל, זה מלכות לא יציבה.
אפשר למרות מה. מי שצריך שלא חוזר, הוא יעזור
לו. לא, אם דוד לא חזק, יואב הוא שר צבא, הוא לא מלך. הוא לא שם את עצמו כמלך. הוא שר הצבא, הוא משרת את המלוכה. אם המלך הוא חלש, אז הוא יהיה חלש. אז הוא רוצה, הוא מחפש שהמלך יהיה חזק, הוא הולך אחרי דוד בתנאי שהוא חושב שדוד יכול לשלוט. אבל אם דוד נחלש, ואין כבר לא.
אז הוא ילחם לו?
לא, הוא לא הוריד את נס המרד. אבשלום הרד, דוד יוצא לירושלים בכל מקרה. זה לא שיואב עשה את זה, הוא לא עשה את זה.
הוא חשב אני מצטרף.
עכשיו אני מצטרף, הוא מצא בצד, צריך להיות, הוא לא מצטרף. אז הערכה הצבאית. אחרי מי הולך, שהולכת אחרי, אנחנו רואים שהסיבות, האם בעלי הגרופים הולכים עם דוד או לא הולכים עם דוד, האם החלכות של דוד קיימת או לא קיימת, ואיפה הוא תופס, והוא נמצא בבית השם. מה ההבדל בין גגו של מזבח לקרנות המזבח? גגו של מזבח זה מקום הכפרה, זה מקום הרוח. לתפוס בקרן, לתפוס בחלק החזק. בחלק שבו תופס את העוצמה, קרן ישראל, מזבח קרן ישועה. קרן זה החוז, זה הכוח, זה היכולת הצבאית. גם הוא שר צבא, שר צבא מעולה. איש, הצבא צריך לעבוד על הכוח. הוא צריך לנצח, הוא צריך להכריע. זה הסופי של הצבא. אבל יואב תופס רק צבא ככה, יואב תופס את המלכות ככה. ופה הטעות הגדולה. זאת אומרת, הבחירות שעושה דוד הן בחירות ערכיות. והכוח משמש לו כעזר. דוד לומד תורה בזכות שיואב על הצבא. אבל העיקר זה אותו עולם ערכי פנימי. והבחירות שיואב עושה הן בחירות חשובות מאוד, אבל הן בחירות על פי הכוח ועל פי הרוח. ואני חושב שזאת פחות מפנים במיוחד לקראת הליכה למלכות שבה אין צורך בכוח. במלכות שלמה, שמה מה ששולט ומה שנותן את הטון ומה שזה, את הכוח כבר מיצו, מלכות דוד. כבשו, הטילו אימה על הצבאות ליד, אף אחד ב-40 שנה הקרובות לא עומד להילחם בשלמה בשום אופן. עכשיו הגיע מצב שבו עיקר המלכות זה הרוח, זה הקדושה, זה התורה, זה הדיבה, זה החוכמה של שלמה. יואב בן צרויה, הוא רק מפלא שם.
מה שסנדון זה לא
כאילו רוח? כן, לא, אז כמו שאתה אומרת, זה לא שלא היה בו רוח. זה לא שזה מה שקבע את זה מושג מלכות. ההפך, זה יותר חמור. היה רוח, והיה ראש סדרי, והיה ידיעות, אבל הנה, הוא הולך, הוא טועה פה. מה פרוש שהוא טועה באיפה אוחזים במסביח? איפה באה הטעות הזאת? התפיסה, תפיסת הכוח, היא יותר חזקה, אבל זה תפיסת הרוח. מה זה השוואה הנוראית לשרו של רומי? דבר שלא נתפס. זה מה שהוא שרו של רומי. מה מבינים ברומי? ברומי, שלוש שטעות הייתי שרו של רומי לטעות. וההשוואה הנוראית שעושים כאן בין כביכול יואב בן צרויה, לאז יש לי הבדלות, האיש שכל ישראל צריכים בו, אבל הוא נפלו תוכל זאת לשרו של רומי, אבל באמירה, במלכות רומי, באמת הכוח שלהם. וזה טעויות אולטימטיביות שיתאה שרו של רומי, שיחשוב שולחים עם הכוח. הוא עושה את בצר, קוראים את בוצרה. את בוצרה קוראים את בצר. אבל המשמעות של ההליכה אחרי אותה נקודת נטייה רומית, פירוש הדבר, המחשבה שמה שתופס בסוף, מה שמחזיק בסוף, מה שיציע לו, זה בעצם הכוח. מלכות ישראל לא היא. אומר הרמב״ם, כל ההורג בקור חמש, כל ההורג נפשות שלא בראייה ברורה. מה שקורה ביום נראית סיבתיות, או בלא התראה, אפילו בעד אחד, או שונא שהרג בשגגה, יש למלך רשות להורגו ולתקן העולם כפי מה שהשעה צריכה, והורג רבים ביום אחד ותולה ומניחה תלויים רבים להטיל אימה ולשבר את ראשי העולם. יש שני דינים, יש דין בית דין. בית דין צריכים הדין והתראה, בית דין דנים על פי החוק. יש שם כללים, ואם אדם ברור שהוא רצח, אבל אין עדים, ברור שהוא רצח וזה יד אחד, ברור שהוא רצח וזה עדים סיבתיים, וזה נותן למיטה. יש כל מיני אופציות אחרות, אבל מיטה לא. אבל המלך יכול להרוג, על פי עדות נסיבתית, כשזה ודאי לו, למרות שאין עדים. למרות שאין עדים. הוא יכול לעבור מה שהתורה אמרה, לא תלין לו תועל העת, להטיל אימה ימים רבים. זה כוחו של מלך. זאת אומרת, יש משפט על פי דין תורה, ויש בדין תורה מה שדן שלא על פי דין תורה. זה המלך, שיכול, וכדי להטיל אימה ולשבר את יד ראשי העולם, יכול לעשות משהו מעבר. אומר הנציב, בקור שמונה. אבל הרמב"ם הלכות מלכים פרק ג' לחיות, כתב כל הורגי נפשות, שלא בראייה ברורה, או בלי התראה, או שונא שרק בשגגה, יש למלך רשות להורגו לתקן העולם כפי שהשעה צריכה. באנו מעשה די יואב. זה איך מעשה די יואב. דשלמה המלך הרגו משום רוצח בלי בית דין. זה חשוב מאוד מה שכתוב פה. זה הגדרה מחודשת. על מה נהרג יואב? האם יואב נהרג כפוגע במלכות בית דוד? האם הוא נראה כמו עוד מלכות? או שיואב נהרג כרוצח שלא על פי דין. וההגדרה הזאת שהוא נהרג כרוצח שלא על פי דין, מקלה עם יואב. יואב, אנחנו תכף נראה להמשיך, לא רוצה להיזכר, אבל לא נזכר, לדורות עולם, כמי שמרד עם מלכות בית דוד, למרות שהוא היה די קרוב אליו. ודאי בדוניה, וגם באבשלום. אבל יואב נאמן למלכות דוד, הוא נאמן למלכות ישראל, הוא נזכר במשנה כשר צבא ישראל. הוא טעה במושג מלכות. אבל הוא לא רצה, הוא לא חלילה חשב משהו רע, לא על דוד ועל ישראל. הוא רצה לתפוס את המושג מלכות, דווקא בתחילת מלכות בבית דוד, כשמלכים את מלכות יהודה, עושים את זה בצורה הכי חזקה, הכי כוח, הכי ברורה שצריך, ככה שצריך לעשות את זה. והוא טעה, טעות גדולה, והטעות עלתה לו במחיר גדול, הוא שילם את זה בחייו. ואף על פי כן לא נזכר כמורד למלכות בדוד, את זה הוא לא רצה. נכון, אומר הנציב, הוא נהרג על הסעיף הזה ברמב״ם, לא על סעיף של מי שמורד מלכות, אלא הסעיף של מי שהרג שלא כדין. ומי שהרג שלא כדין הוא בעצם, בצד המעשה, מעשה שלילי, צריך לבקיע יד ראשי העולם, אבל לא מורד למלכות. זה לא דווקא מתכנן, אבל לא מספיק קדם. אותו משהו, ואתה יש להבין, זהו בעיקר פירוש של פרשה זו, ולא נצטרך כתוב לפרש את העבודה נדחית פני מצוות מידת בית דין, שהוא מדין השמיים, ולא נצטרך לנהרג בידי המלך, אין לו להורגו בעורמה, שהוא נהרג בבית דין על ידי המלך. וסוד הדבר שנצא דין מורד המלכות, שכננימו שאפילו ישראל מחזיק בקרות המזבח, נמלט. ומשום הכי החזיק יואב בקרות המזבח, דקסבור ששלמה לא הדין עליו משום מורד המלך. אבל זה באמת דנו משום מורד נפש. זאת אומרת, דוד או שלמה, אומרים, כששלמה מחליט להרוג אותו שם, אז הוא מחליט להרוג אותו כמרצח בזיד, על פי דין מלך, ולא כמו מורד המלכות. וגם כשדנים את יואב, וגם כששופטים אותו, וגם כשממיתים אותו בסוף, זה לא על זה שהוא מרד המלכות בדוד. זה לא נכון לי לקרוא לו לדורות עולם מורד מלכות בדוד. זה לא שימי בן גירה.
אז למה הגמרא קוראת לו?
מה? מורד מלכות.
באמת, הוא גבר מורד מלכות אבא.
לא, הוא גבר מורד מלכות, אני אומר על שר צבא ישראל המסע בנית.
ולמה הוא לא היה מורד מלכות?
כי כל כולו היה נעימה למלכות. זה בדיוק הגישה, הטעות הייתה בגישה של מה זה מלכות. לא בעצם לא זה מה שרצה יואב לומר. יש לי יואב ויכוח מי ראוי למלך, ואיך הוא היה מלכות להיות, ואיך צריכה לראות. אני חושב שצריך להיות בשיא התוקף והאימה. ועדיין הוא לא רוצה למרוד מלכות, הוא רוצה שתהיה מלכות, הוא רוצה שיהיה מלכות בדוד. אבל שתהיה מתוך יכולת של חוזק, לא מתוך איזו חולשה. זה שהוא הולכת דחלתי בצד השני מטרש חזק, אנחנו אומרים ככה. וציווה לשלמה בנו, שיהרג אותו, שהיה יואב בן אחותו של דוד, והיה מבקש להביאו לעולם הבא. זאת אומרת, רוצה יואב, רוצה דוד לשלם את המחיר שלו כאן בעולם הזה, כדי שיואב יהיה זכאי לעולם הבא. כיוון שביקש שלמה להרוג אותו, אמר גם לבנייהו, לך אמור לשלמה, אל תדינני בשני דינים. אם תהרגני, טול מעלי הקללות שקילני דוד אביך. אם לאו, הנח אותי בקללות. כלומר, אם זוכרים מה שאמר דוד על יואב, אחרי שהוא הרג את אבנר בנר, או יחול ראש יואב, לא יחלה ממנו, לא... פסוקים, זוכרים, לשמוע אל בית. אחרי שהוא הרג את אבנר. כן. שמואל ב' פרק ג'. יחול על ראש יואב, כל בית אביו, ואל יקראת לבית יואב, זב ומצורע, ומחזיק בפלך, ונופל בחרב וחסר לחם. אז אומר יואב לשלמה, אי אפשר שני דברים. או שאתה הורג אותי, זה רבי בן דוד שלי, כן? זה דוד של אבא שלו. או שאתה הורג אותי, ואז אתה לוקח את הקללות ממני, או שאתה משאיר אותי בקללות האלה, וזה מספיק גרוע. ולא הורג אותי. מה עושה שלמה? מיד ויאמר לו המלך, הסק אשר דיבר, הופגע בו וקברתו. זאת אומרת, מיטה והקללות מסורות ממנו. עכשיו עשו לו איזשהו מדרש. אמר רבי יהודה, כל הקללות שקילל דוד את יואב, נתקיימו בזרעו של דוד. זב ברחבה מן שלמה, שנאמר במלך רחבה מתאמצת על הרכבה, הכתיב בזב בכל מרכב של רכבה לבזב, וכו' בצורה מוזיהו, המילה שממשיך. מה פירוש שכל הקללות שקילל דוד את יואב, התקיימו בזרעו של דוד? זאת אומרת, היה צריך לעשות ליואב מה שצריך לעשות, וגם שלמה עושה מה שאמרו לו לעשות, ובכל זאת זה פגיעה ביואב, שר צבא ישראל. כביכול חוזרות את הקללות הזאת. זה משהו שבדמות של כמו יואב בצורה שהוא כל כך מסור למלכות, הרי כל מלחמות ישראל הוא עושה. את כל המלחמות. את כל השלמות כיבוש הארץ. את כל השלמות מלכות בדוד. הכל זה יואב בצורה, הכל ישכחנו. אז נכון שהוא נידון על מה שעשה. משלם את המחיר על מה שעשה עד הסוף. ועדיין אפשר לקלל אותו כך. אם דוד מקלל אותו, ואחר כך הוא רואה אותו, אז הקללות יכולות על בית דוד. מה שאנחנו לא עושים פה, אנחנו נמצאים בזה פלנטה. עכשיו כשמגיעה מלכות שלמה, זה יש שעיקר הסוגיה, כשמחרים מגיעה מלכות שלמה, אי אפשר שיואב בן צרויה ודמותו ישארו. קודם אמרו לך, אתה מסופר בקור 9. אתה מסופר בהפטרה של פרשת ויחי. הצבא הזאת קוראים אותה בשבת ויחי. ואשר עשה לשני שרי צבאות ישראל. ייתכן דיני נודעה ונבואה לדוד, אשר בימיו לא יבנה בית המקדש, הבית, כי אם של שלמה יבנה, כי איש מנוחה הוא. ובעת חנוכה, יתקדש בכבוד השם יתברך. כמו שאמר, ונקדש בכבודי. וכן לבית עולמים. וכן ביתו ששרתה שכינה בבניין שלמה. והיה כולם, והירון הוא כמו משכן בני משה. וזה במלכים קם. שפיכות דמים מסלק את השכינה. כמו שאמר בסוף, מסלק פשט לפסוק, כי אני השם שוכן בדוח בני ישראל. וכן אמרו דברי הימים, כפחת, לא תבנה בית לשמי. כי דבר מי שפכת. ולכן ציווה לשלמה קודם בניין הבית, להרוג את יואב. וכאמור, לא תקחו כופר, כדי שלא יהיה עיכוב להתגלות השכינה, עבון שפירת שכירת דמים. שפיכת דמים. בדוק. זה מה שאני אומר לך, אבל אני נשאל לגבי דברי חתם סופר. מציאותו של יואב הייתה נדרשת, נצרכת, ולכן לא שילמה מחיר. כאילו, הם חייבים שילמה מחיר. בתקופת דוד, אבל היא בלתי שייכת בתקופת שלמה. זאת אומרת, איש המלחמה והכוח והתפיסה הכוחנית לא שייך כשהולכים לבנות מקדש. לא יכול לבנות. זה חוכמתך לא תורה לצוותו בשלום שלו. כן.
לא, מה הוא השם?
לא, לא השם. הוא רצח שני שרי צבאות ישראל.
לא, הוא רגיל. הוא רגיל כל פעם מלחמות וזה כל הזמן מלחמה.
אז זה לא שום מה זה רגיל. זה קצת עולם. זה גישה, נקודת מוצא, זה לא עושה נדרים. זאת אומרת, יש נקודת מוצא שבה הוא יוצא, שבה ככה הוא מנהל את חייו. שעשתה טוב בתחום מסוימים, ורע, ושני דברים חמורים מאוד. הוא משלם מחיר על המחיר, כדי להתנקות מהם. וההפך, מידתו היא כפרתו, מידת החיי עולם הבא. לא שאנחנו צריכים לדעת חיי עולם הבא, לא רק משקדי שזכות חיי עולם הבא, זה לא הפתרון, אבל המשמעות היא שאוהב, אמנם מגיע לו דין מיטה, אבל תקופת דוד הוא נדרש, שר צבא ישראל, כל ישראל צריכים לו. אבל, תקופה שלמה, פשוט מעיכוב גדול של בית המקדש. אני רוצה להגיד לו משהו, בסוף הדברים, גם הוא, וגם ראיתי אחר כך בעוד מקום שזה פספסתי כאן פעם שעברה, שהם כן מזכירים אותו שלו. אתה מזכיר איך אתה מסופר. כפי הנראה, אשר עשה לי, הוא על שרק את אבשלום, את אבשלום. שזה... הוא מסביר, החלטה שלו, זה מפליא. כי דוד היה סבור, כי יש להתנצל את אבשלום קצת, להציל אותו הכוונה, על שהיה מוכרח בגזירת הנביא, אני מקים עליך, שכב את נשך. יערה, אני שואלה מה זה בשיעור, זה כמו זה. זה משהו שהוא קשה מאוד. זאת אומרת, אבשלום לא צריך למות על מרד אבשלום, כי בעצם, זו הייתה כבר גזירה על דוד גם ככה. אז מה? אדם שמוציא את הרע אל הפועל לא מגיע לו את העונש? אבל, איך אומרת, הוא אומר שזה אשר אסלי, אתה מסופר. אסלי זה מה שרק את אבשלום. זה הרע מעניין. אנחנו לא ראים ככה שזה את אבשלום. יש הערה נפלאה שרצו לדע בקיגן תורה, שזה היום עושה גמלכות. אני חושב שזה ה... הוא מתלתו לעניין הזה. הוא ירה, מאוד מעניין, זה לחיתופר. זה מקור עשר. המקור הוא המלכות, הציבוריות הישראלית. המלכות מתגלה היצירה האלוקית לעומת הבחירה הפרטית שלנו. מתוך המלכות הישראלית מתגלה כבוד ישראל. קדושת ישראל מתגלה במלכות ישראל. אותה הגבורה המלחמתית המתגלה בדוד מלך ישראל היא הקדושה הישראלית. מתוך קדושת התורה שבכתב, המשכה בתורה שבעל פה. מתגלה מלכות ישראל, דוד מלך ישראל הוא נעים מסמירות ישראל. הוא מדריך את סדר התפילות של עם ישראל. אותו המקור הכלל ישראלי, הוא קובע את תפילות ישראל. דוד המלך הוא ראש הישיבה שמרביץ תורה לרבים. לדוד נפתחו שערים על תורה, ממנו לומדים את דרך הכבוד והיחס הרוב ללומדי התורה. זאת אומרת, יש איזה שילוב מיוחד של דוד המלך, שביסוד קיים גם קצת אצל יואב, אבל כנראה לא בהטייה הנכונה, של שילוב בין קדושה לבין גבורה. בין מלכות לבין מלחמה, לבין כוח. אנחנו בסוגיות של מלחמה, יש לנו, ברור לנו שצריך, שזה נכון. דוד לא נשאר בקרבותיו בלי הכרעה, הוא הכריע את הקרב. אבל השימוש וההפיכה של הכוח לנקודה המרכזית בהופעת המלכות היא טעות גדולה. כל הכוח צריך להופיע בעצם את הקדושה של ישראל, המלכות את מלכות הפנים של ישראל. אז הוא כותב ככה. בן מורד באביו, מרידת אבשלום בדוד תוכיח. היסוד למלחמת בו במגוג, המרידה במלכות ישראל, שהיא מרידה בהשם, הוא מרידת אבשלום. טוב, זה, אני מכן לא אסכים בגוג ומגוג. מדבר אליך, מרידת אבשלום יצרה רושם, כאילו יש מחיצה בין המלך לבין העם. ואומר עליו אבשלום, ראה דבריך טובים, נכוחים, ושומע לך מאת המלך. אין לי סימן לשופט בארץ, ולא יבוא כל אשר יהיה לו ריב משפט וצדקתיב. מלכות התורה מתגלה במלכות ישראל. מרידה במלכות ישראל, כמה גמלה ברבנן. צורת המרידה היא מה אהנו לרבנן, חיפוש אחר התועלת ותכלית. קביעת היחסו של העם אל מלכות ישראל מתוך שיקול פופולרי, זוהי תפיסת מלכות ישראל למושגים אנושיים תועלתיים, לא מצד דרכי האלוקים. שזה המסר. זאת אומרת, מה שיואב רוצה, מתוך מתחה טובה, מתוך שהוא שר צבא ישראל, מתוך שהוא איש ישראל צריכים. זה... את השלטון החד משמעי, הכוח הברור. דוד המלך שמבטר לאבשלום, שמבטר לשם במגירה, שמוליך את המסע בין יתר, נראה לו ותרן מדי, נראה לו חלש. הוא בודק את אמות המידה של דוד לפי בעלי האגרופים שלו. האם יש לו בעלי אגרופים או אין לו בעלי אגרופים? האם לחלוחית של דוד קיימת או לא קיימת? זה לא ש... זה, 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 הוא ודאי מחובר לדוד, ראינו את זה. לאף על פי כן, השיקול הזה של מה כוחו לשלוט, הוא לא השיקול הראשון במעלה. השיקול מה ערכו של דוד.
דווקא מתאים לאנשים מאוד... לא... אנשים... דווקא מתאים קצת, הייתי אומר, אולי לאנשים מושחתים.
מה?
תכונה כזאת, לא יודע, של פופולריות וכוח ו...
תראה, מלך צריך לשלוט בעם.
כן, אבל לפי זה לקבוע את הערכים.
ועם, הוא לא קבע שיקול פופולריות, דרך אגב. קודם כל, הוא הלך אחרי אדוניה. מה זה אדוניה? קדושה? דוד המלך, צניעות, מה זה אדוניה? אני חייך אחרי אדוניה, אני אומר עוד הרבה שאלות.
אחרי אדוניה זה לא, אולי אפשר להגיד שזה לא ממש מרד.
לא ממש מרד. דוד נמצא במיטה חי, יודעים כולם שהוא מרידה את שלמה. זה בוודאי מרידה. מה הוא שווה? אחרי אבשלום לא נתן, אחרי אדוניה כן נתן.
אז הוא עושה דברים שהם מרידה במלכות...
לא, הוא מורה את המלכות חלשה. הוא לא מורה במלכות בדוד.
קצת מוזר. שראש סנהדרין עושה מרידה במלכות ו... כאילו בשביל... בשביל שיקולים...
לא שיקולים, אני לא יודע, לא, יש שיקולים פופולריים נמוכים. אבשלום מה עושה בעצם?
גם שיש שיקולים פופולריים לעם.
אבשלום מה עושה? אבשלום על כל אחד, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. והוא ככה נחמד אליהם, ואומר, אין לכם שום מעין אצל המלך. המלך מנותק. הוא נמצא למעלה. אני נמצא פה למטה, אני איתכם. זה הסכנה הגדולה. ואז בעצם, ישראל, על מה זה נובע, מה זה נוגע? זה נוגע בזה ש, שכאילו, מלכות צריכה לתת את, את הפתרונות, את העזרה ואת ההקשבה לאנשים. ודוד לא עשה כזה דברים, אולי בסדר. זה מלכות טוב שלו. מלכות אדוניה בכלל דיברה על נוחות ועל חיי שפע. יואב מתחבר למלכות אדוניה, משום מה.
אבל זה לא עניין של חיבור, זה מרידה במלכות, כאילו.
מה אתה אומר, אתה רק יותר גרוע.
כן, אני אומר שזה קצת די מעמיד את יואב במקום מאוד גרוע.
נכון, מצד אחד, מצד שני צריך לזכור את המסירות היפה שלו.
זה אולי כאילו.
ואת החסד שלו, ואת המורכבות שלו, יש לו מורכבויות. זאת אומרת, מצד אחד, איש של ידע ותורה, כמו שאתה יודע. יש לו חסד שהוא נותן הבית שלו, וחלק לכולם צדקה וחסד. הוא אין בביתו גזל, הוא איש של שליחות ונאמנות. אין עריות ואין גזל. אין צביעות, אין שקר. הוא הולך עם זה לסוף. אידיאליסט. אבל הוא חושב שמה שצריך לשלוט זה הכוח. וואה, כמה כאלה יש. טובים, טובים.
כל כך
מורכבים. כן. זה, אלף, זה הנאמנות בשיאה. הוא אומר, אם דוד חלש, גמרנו, אי אפשר, צריך לשלוט פה בישראל.
אז בגלל זה הוא
ימרוד. ואם הערכת מצב אומרת שאצל אבשלום הוא ינצח, אז כן מפתיעים דוד.
בגלל זה ימרוד פה ראש הסנהדרין.
הוא לא מרד, עוד פעם אני אומר.
הוא מרד בו.
הוא לא יוזם אף מרידה בדוד. זה מאוד חשוב לומר. יכול להיות שהוא יוזם דבר כזה.
עדיין. עדיין זה קשה.
שותף אבל?
עדיין זה קשה.
אתה, יש לך קושי עם העובדות.
בסדר.
אני רוצה להסביר על העובדות. אני חושב שבזה שהוא תופס את קרנות המזבח, בזה שהוא אמרה מפורשת על בעלי הגרופים של דוד וכו', הוא אומר, מה שחשוב לי, מה שחשוב במלכות, זה יכול להיות השליטה שלו? זה יכול להיות התפיסה הפחדה שלו? במקום שזה לא קיים, יש לנו קושי עם עושה גמר. עושה מהרפסודה בהערה מאוד מעניינת על אחיתופל, הוא בסוף. המרידה ממלכות ישראל ומלכות התורה היא אובדן הערך העצמי על ידי חיפוש תועלת הרוחנית והחומרית. אחיתופל היועץ, זה הפסוק מפורש, עשה את השם בשביל אל תחפית, איך כתוב? ואתה את השם כאשר איש בדבר ראה הוקע את אחיתופל גם לדוד וגם לאבשלום. הוא אומר, רצו לזה יראה יפה, לא ראינו, זאת אומרת, זה הערה שלו, לא ראינו את זה. אחיתופל היועץ גם לדוד גם לאבשלום. כאשר העצה היא משותפת גם לערך עצמו וגם לחיפוש התועלת, אז העצה מסולפת. איך יכול להיות אותו אדם יועץ גם לדוד גם לאבשלום? אם אתה נאמן לדוד, איך אתה מנס לאבשלום? איך זה הולך ביחד? זה לא העצה הנוגעת באמת באמת האבסולוטית. זה העצה שבאיזשהו מקום נוטה עם העצה שלך, עם השתלבות עם הצרכים שלך. הרי מה עושה, מה עושה אחיתופל כשלא מקיים את עצתו? תאבד. זאת אומרת, זה במקום, זה נשאר במקום של, של עצמו. לא במקום של... כשדוד, זה מה שאני אגיד בהתחלה, צבאה דוד, צבאה שכולה באור המושג מלכות. הוא לא סתם אומר, הוא לא סתם מתווכח עם, על יואב בן צרויה. ועל שלושה אנשים, יואב בן צרויה, שיהיו בן גירה ובני ברזילי הגיעתי. זה שלושה בירורים גדולים במושג מלכות בישראל. יואב זה הבירור הראשון, הבירור הקשה והכואב יותר. כי יואב נאמן למלכות ישראל, יואב למלכות דוד, הוא נשאר נאמן, הוא נשאר איש ישראל, צריכים לו, הוא נשאר שר צבא ישראל. אבל יש חוסר איזון בין הכוח לבין הרוח הזה, בהטייה לכוון הכוח. וזה לא מלכות בישראל. מלכות זה לא, זה לא השלטון, זה לא היכולת לשלוט. לא המשילות, מה שקורה. מלכות בישראל זה הרוח, זה העוצמה, זה הפן הנדקי. זה מלכות. יואב לא מבטא את זה, לכן הוא לא יכול להמשיך כשהמלכות מגיעה לשלמותה. לשלומה זה לא יכול להימשך. לכן צבא דוד, בחלק, באנו את חלק הראשון, החלק הראשון, ברור הזה של למה יואב לא, אחרי כל מה שיואב כל כך חשוב ונדרש ונצרך בישראל, כי יואב לא מבין נכון את המושג מלכות. ככה דוד אומר. לכן נבקש מיואב, משלמה, שזה לא יהיה המשך בשום דרך למלכות שלמה. טוב.